התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רדי.
Great shot.
עם משה הליקמן ועומר אריאן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה אליקמן, ולצידי כמו תמיד כתב נוסף של האתר עומר אריאן, שחוזר אחרי היעדרות של פרק אחד לדעתי. מה העניינים עם עומר?
מעולה, בא בול בזמן, מה שנקרא בסי, לגמר.
לגמרי, ואיזו סדרת גמר באמת הולכת להיות לנו בליגת העל. אבל עוד קודם לכן נדבר על משהו שקשור לזה, כי נעשה את הפינה הקבועה של השחקנים שלא שמים לב אליהם מספיק, או מילה טובה למישהו בכדורסל הישראלי. אז נתחיל איתך, לי יש שחקן שקשור לגמר גם, אבל מעניין אותי לשמוע אם גם לך יש שחקן שקשור לגמר או מישהו אחר.
אז האמת שלא, אנחנו יודעים לדבר הרבה על הגמר, אז רציתי לקחת משהו אחר, משהו שלי היה מאוד כיף באופן אישי להעביר איתו את הזמן, ובחרתי לתת את המילה הטובה שלי לגור לוי. אני לא יודע אם יצא לך לראות, או אם יצא למאזינים שלנו לראות, אבל ביום שישי האחרון התקיים טורניר השלוש על שלוש, מוקדמות אליפות אירופה, שאירחנו כאן בישראל. שלוש על שלוש בעיניי, כדורסל כמובן, שלוש על שלוש בעיניי, ספורט באמת מעניין, מאוד מאוד קשה, לא הרבה מעריכים אותו. יש מדינות בעולם, סתם, ארצות הברית, זה טורנירים ענקיים ברמת ארגון ורמת הכרה אדירה. אצלנו קצת פחות בארץ, ולאט לאט זה מחלחל. אז השנה הנבחרת שלנו מורכבת מ... חואקין שוחמן, גיל בני, נתנאל ארצי וגור לוי. עכשיו, גור לוי נתן יופי של עונה בקריית אתא, כמובן עלה איתה ליגה, ולצד שלושת השחקנים היותר מנוסים וגם יותר מבוגרים, שלידו בנבחרת הזאת, כשאני ראיתי את הסגל, היה ברור לי שהוא מה שנקרא הגלגל עזר, או שחקן הרוטציה, והוא אולי אפילו היה ראוי להיות השחקן המצטיין בטורניר הזה. כמובן הנבחרת ניצחה את חצי הגמר, ובעצם עלתה לאליפות אירופה, ביופי של משחקים, עם יופי של המון אופי והמון יכולת, באמת היה משחקים כיפים לצפייה, גם אחרי שמה שנקרא אפקט הגימיק עבר, וגור לוי עם המון ריבאונדינג ופינישינג מתחת לסל, ותנועה ללא כדור, ואחריות וכליה, באמת דברים שממש כיף לראות, ואנחנו נראה אותו כמובן השנה בליגת העל, והאמת שיכול להיות שהרמות שהוא צריך להיות בהן בהמשך, הוא רק בין 21, יש לו תקרה מאוד מאוד גבוהה, לפחות לפי מה שלי יצא לראות אותו.
אז אני מאוד שמח שאתה מעלה את השם של גור לוי, כי זה שחקן שעשיתי עליו באתר כתבת פרופיל ארוכה בקיץ הקודם, שממש עם הסיפור שלו נקרא על שם גור שלף, דומה לאוז בלייזר בסגנון המשחק, אז זה שחקן שמאוד מעניין לעקוב אחריו, ומן הסתם גם נעשה איתו רעיון בעתיד. והשחקן שאני בוחר זה ניב מסגב מהפועל חולון, שבאמת חזר מפציעה לאחרונה, ונותן לקבוצה את האקסטרה עומק שהיא צריכה, בטח כשפרדריק בודיון סיים את העונה, והקבוצה פשוט זקוקה לדקות של מסגב, ואין לה ברירה אחרת, ובמשחק השלישי מול הפועל ירושלים, 7 נקודות, סלים חשובים, 2 אסיסטים, ובעיקר האנרגיות שהוא מביא, כרכז למשחק של חולון, השקט שלו, וזה באמת סיפור סנסציה על שחקן ששיחק בליגה א' בתחילת הקריירה, ועכשיו הוא באמת אחד הישראלים היותר טובים שיש בליגת העל, שחקן שהיה בגמר גביע המדינה עם עירוני נהריה לפני כמה שנים, שמעבר לזה ממש פורץ בהפועל חולון העונה, ורק הפציעה באמת קטעה את זה, אז ממש כיף לראות את ניב מיסקב, ואני בטוח שעוד נדבר עליו, כי לקראת הגמר הוא בוודאות יכול להיות אחד האקס פקטורים החשובים. ועכשיו, לפני שניגע בצד המקצועי של סדרת הגמר בין בני הרצליה להפועל חולון, אני חושב שצריך לגעת בסאגה של אולם היובל, כמובן לפחות כרגע, מתי שאנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, ראשון בערב, המשחק הראשון בסדרה ישוחק באולם היובל, האולם הביתי של בני הרצליה, אבל כמובן שיש סערה גדולה סביב האולם, כי מן הסתם האולם שייך לתיכון היובל, וזה לא מקום שמבחינת מספר מושבים מתאים כל כך לארח משחק גמר בליגת העל, 1,000+ מושבים בלבד, מספר נמוך מאוד כשיש ביקוש עצום למשחק, וכל מיני אנשים מן הסתם יישארו בחוץ בעקבות המצב, והרצליה קיבלה הצעה להעביר את המשחקים להיכל מנוע מבטחים, ובעצם את הסדרה כולה לשם, אבל היא לא הסכימה, אלא רק ששני המשחקים הראשונים יהיו בהיכל מנוע מבטחים, ואם יהיה משחק שלישי, אז הוא יערך אצלה בכל מקרה, ולזה הפועל חולון, ובצדק, לדעתי, לא הסכימה, אבל לדעתי, מעבר לזה שהרבה אנשים יישארו בחוץ, יש כאן סכנה בטיחותית, כי הרבה אנשים עדיין יגיעו לסביבת האולם, אפשר להניח, למרות כל העזרות, ולפחות כרגע אין איזושהי התערבות של המשטרה, ואני רוצה לשמוע את דעתך, עומר, מה אתה חושב על זה שהמשחק נערך שם? כי אני חושב שבאופן כללי יש לנו הסכמה שצריך להיות אולם חדש בכל מקרה, בהרצליה ובמקומות אחרים, אבל לשחק שם משחק גמר, זה רעיון שיכול להיגמר רע מאוד.
יש פה שתי סאגות שונות, שצריך להתייחס לשתיהן. הסאגה הראשונה היא סאגת אירוח הגמר. בנוגע לסאגת אירוח הגמר, אני חושב שהתשובה היא חד משמעית, עצם הדיון הוא בעיניי מאוד מאוד תמוע ומוזר. אני זוכר ב-2015, גם משחק בית חוץ, שיטת בית חוץ, והפועל ירושלים מתמודדת מול הפועל אילת בגמר, מי שמכיר, אולם בגין, גם אולם לא במיוחד מרשים וגדול, ועם הקהל של הפועל ירושלים, זה בהחלט לא משהו שמתלבש במספרים. אני לא זוכר שנערך איזשהו דיון, או עלתה איזושהי הצעה, לקחת את הביתיות מהפועל אילת, ובצדק. בסופו של יום, בני הרצליה סיימה במקום השלישי בליגה. עלתה וניצחה את מכבי תל אביב בסדרה. משהו שדרך אגב, האחרונה שעשתה את זה, הייתה אותה הפועל אילת, אז. אומנם סדרה של אותו מחמש, אבל סדרה. ניצחה והשיגה את יתרון הביתיות הזה, באמת באמת, בזכות, ובזכות כדורסל חיובי וכדורסל טוב, והרוויח את היתרון הזה על הפועל חולון. עצם הדיון לקחת ממנה את יתרון הביתיות, זה באמת דיון שהוא לדעתי מאוד מאוד לא במקום. שתי נקודות אחרונות, זה עניין הסכנה הבטיחותית. אם תהיה איזושהי סכנה בטיחותית, היא לא תהיה לא באשמת לא האולם, לא בני הרצליה ולא מי מטעמה. היא תהיה באשמת אלו שלא ישמעו להוראות ויבואו בניגוד להנחיות, ובאשמת המשטרה שלא תצליח להשתלט על זה. לא אמורה להיות בעיה, המשטרה אמורה לנהל התקהלויות כאלה, צריכה להיות מכירת כרטיסים מוקפדת, הכנסה של אנשים מאוד מאוד מוקפדת לפי כרטיסים, ואם כך לא אמורה להיווצר שום סכנה. זה דיון אחד, ואותו לדעתי באמת, אני חושב שעצם העובדה שמנהלת הליגה מאפשרת דיון בכלל על לגזול מקבוצה ביתיות, זו הבעיה האמיתית. אחרי שסיימנו את זה, אפשר לדבר על בעיית המתקנים בארץ. זה דבר אחר. האם אני חושב שאולם היובל הוא אולם שצריך להיות מאושר למשחק בארץ? אני חושב שלא. אני חושב הכדורסל מקבל כסף, והעיריות מתקצבות, ויש ספונסרים, ויש שטחים, ויש קרקעות, ויש תקציב, ורק צריך את היוזמה ואת הדחיפה של, גם של משרד הספורט כמובן, וגם של מנהלת הליגה, להקים מתקנים ראויים, גם לקבוצות הקטנות, ושהקבוצות האלו יוכלו כמובן לנצל את יתרון הביתיות, באם ישיגו כאלה. אין דבר כזה שמנהלת הליגה מאשרת את האולם של בני הרצליה, אבל עד שזה פוגע לה בכיס, כי היא לא יכולה להכניס את ה-5,000, שהייתה יכולה להכניס, אם סדרת הגמר הייתה מתקיימת במקום אחר. זה דיון לא במקום לדעתי, ואני חושב שצריך להפסיק אותו.
אין ספק שהרצליה הרוויחה את האירוח בזכות. הדבר היחיד שיש לי להוסיף לגבי זה שכבר במשחק מול מכבי תל אביב, באולם היובל, המשחק השני בסדרת חצי הגמר כמובן, אז היה אפשר לראות את הבעייתיות שיש בקיום משחקים גדולים באולם כזה, ושוב, כמו שאתה אומר, המתקנים האלה לא צריכים להיות מאושרים כבר בתחילת עונה, וצריכים להיות מתקנים אחרים, ושם הבעיה.
ומרגע שאושרו, אם הם ראויים לקיום משחקים, משחקי ליגה רגילים, הם גם ראויים לקיום משחקי גמר פלייאוף.
לגיטימי לגמרי, אז נפסיק את הדיון על האולם, ועכשיו נעבור לדיון המקצועי, ובאמת שתי קבוצות שמגיעות אחרי סדרות מאוד מרשימות, בני הרצליה עם 2-1 על מכבי תל אביב, הפועל חולון עם אותה תוצאה מול הפועל ירושלים, ובאמת גמר בלי הפועל ירושלים או מכבי תל אביב, דבר שלא קרה כבר 29 שנה, ובכלל אנחנו בעונה שבה גם גמר הגביע היה בלי שני המועדונים הגדולים של הכדורסל הישראלי. וקודם כל אני אשאל אותך עומר, מה המפתחות למשחק הזה משני הצדדים?
כן, אז א', אני זורק פה פרט סטטיסטי לא בדוק שנשען נטו על הזיכרון שלי, אמרת שזה גמר ראשון בלי גם מכבי וגם ירושלים מאז 1993, שזה נכון, אבל האם זו העונה הראשונה שבה מכבי תל אביב, או אני לפחות לא זוכר משהו כזה, לפחות לא מעתיד היחסית קרוב, האם זו העונה הראשונה שמכבי לא זוכה לא באליפות ולא בגביע? נזכרתי בעונות...
לא, זה קרה גם בשנה שהפועל חולון זכתה באליפות, אבל מה שכן, ולא בדקנו את זה, אז אנחנו לא יודעים, אבל יכול להיות שזאת עונה ראשונה שמכבי לא מגיעה לאף גמר, מבין שני הגמרים הגדולים.
הבנתי, אוקיי, אז זה היה לי בראש, לא היה לי את הנתונים, מה שאני אקרא. אז כן, בנוגע למפתחות, חשוב לציין פה משהו בנוגע לסדרה הזאת, הפועל חולון והפועל ובני הרצליה מגיעות סך הכל אחרי סדרה של 3 משחקים שתיהן, אבל המצב שהן מגיעות הוא מאוד מאוד שונה. חולון מותשת מאוד, היה לה סדרה מאוד מאוד קשה נגד ירושלים, מאוד מתישה שנמשכה עד הרגע האחרון. בני הרצליה לעומת זאת, חוץ מהמשחק הראשון, שבאמת לא היה טוב מבחינתה, שתי המשחקים האחרים הלכו לה מאוד מאוד בקלות, כך שהיא מגיעה יותר רעננה, גם סיימה את המשחקים האלה יום לפני זה. מבחינתי המפתחות היו ונשארו בדיוק אותו דבר, הפועל חולון צריכה לתת עוד הפתעה אחת להרצליה, אני תמיד אמרתי שהיה לנו את הדיונים של מי פייבוריטית, אני תמיד אמרתי שבני הרצליה לדעתי לא תיקח אליפות, כי הדרך שלה הייתה קלה מדי. ואני ממשיך לדבוק בעמדה הזאת, למרות שאני מאמר עליה לאליפות בשלב הזה, אני ממשיך לדבוק בזה שנקודת חולשה שלה, זה שהדרך שלה הייתה קלה מדי. אם אני לוקח שנייה רפרנס לבוסטון, אוקיי? בגמר ה-NBA, אחת מהסיבות שהם הגיעו למקום הזה, ולמעמד הזה, זה כי תחילת המנה שלהם הייתה מזעזעת. בתחילת העונה, הבוסטון סלטיקס היו, לא חלמו שהם יגיעו לפליין, ולאט לאט השתנתה הרוטציה, היררכיה, מאמן, השחקנים, והם בגמר ה-NBA, עם המון אופי והמון יכולות, והמון המון קבוצתיות כזאת, שלדעתי אין בהרצליה. לדעתי בהרצליה כרגע, בגלל שהדרך שלהם כמעט ולא הייתה בעלת הקלות, מאוד מאוד יהיה קשה להתמודד עם דברים חדשים שיעמיסו עליהם. גיא גודס נתן יופי של נוקאוט ליותם אלפרין, בדיוק ככה, בזה שהוא הפתיע אותו במשהו חדש, איזושהי הגנה שיותם אלפרין לא פגש ולא הכיר, המאצ'אפ זון. אני מקווה שהכתבה שכתבתי בנושא תצא מחר, לפני הגמר.
לגמרי.
אז אותו מאצ'אפ זון הפתיע את ירושלים, ובעצם נתן את את הניצחון לגיא גודס. אם את אותו הדבר יצליח ליישם גודס, לא בהכרח את אותו קונספט, אבל מה שנקרא את אלמנט ההפתעה, יצליח ליישם מול בני הרצליה, אני חושב שלבני הרצליה יהיה מאוד מאוד קשה להגיב על הדבר הזה. מנגד, בני הרצליה צריכה לנצל את משחק הצבע שלהם, אונואקו, היו עליו המון המון ביקורות לפני הסדרה מול מכבי תל אביב, אני חושב שהוא די השתיק את הביקורות האלה, ומשחק הצבע של חולון הוא מאוד 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 חסר, מאוד חסר, קייזר לא באמת מהווה תשובה לא לאונואקו, אפילו גם לא לבן וליט לדעתי, היא צריכה לשחק פנימה, להכניס את הכדור פנימה, להוציא את הכדור החוצה, לרווח דרך משחק הפנים, להשתמש במשחק הצבע, מנגד, מה שחולון תעשה, והרצליה צריכה להיות מוכנה לזה ולהתמודד עם זה, חולון כמובן תנסה לגרור את אונואקו החוצה בהגנה, לנסות לרוץ על הרגליים שלו, לגרום לו לשמור על מגיב ועל רגלנד ומשם לנצל את זה, הרצליה חייבת להיות מוכנה לזה ולהביא פתרונות, בין אם זה טראפים ובין אם זה חילופים משולשים וכו'. אלה לדעתי המפתחות העיקריים של שתי הקבוצות האלה, מה גם שאני רוצה להוסיף משהו שאמרתי הרבה פעמים, חולון תלויה ברגלנד, בצורה מוחלטת, הוא יוצר המשחק היחידי שיש להם, מוביל הכדור היחידי שיש להם, וכמו כל קבוצה שבאה מול חולון, גם הרצליה צריכה לשים בראש מעיונותיה, לתקוף אותו, לשחק עליו אגרסיבי, להתקיף אותו בפיק אנד רול, לשחות ממנו עבירות, ובעצם להוציא אותו במשחק כמה שיותר מהר.
אני חושב שראינו בכל משחק מול ירושלים את החשיבות של רגלנד, במשחקים בארנה הוא היה מעולה, והקבוצה ניצחה, ובמשחק הבית הוא היה פחות טוב, והקבוצה הפסידה, ועוד עניין חשוב שצריך לעסוק בו בנוגע לגמר, זה הרישומים, אורן אהרוני, מאמן העונה, ממשיך בבני הרצליה עם קווינטון הוקר בעמדת הרכז, ולא עם די-ג'י קופר, וגיא גודס ממשיך עם היידן דלטון, ולא עם סטיב זאק, שהיה פצוע והחלים, אבל הוא עדיין לא יירשם, וכמובן שגם אדם סמית נשאר בחוץ, ואצל הרצליה גם אלכסנדר זצ'ביץ', ואני רוצה לשמוע את דעתך, מה אתה חושב על הרישומים האלה, כי לפחות מבחינתי הרישום אצל הרצליה נראה מאוד הגיוני, אבל אצל חולון אני לא סגור על זה עד הסוף, בטח כשצריך להתמודד עם שינן אונואקו בצבע, כמובן שהוא גם נבחר לשחקן העונה.
מעולה, אז אני מאוד מסכים איתך עם מה שאתה אומר, אני אחדד. בנוגע לבני הרצליה, אורן אהרוני הולך בשיטה הטובה והידועה של אם זה לא מקולקל, אל תתקן. בני הרצליה רצה נהדר, עושה את הדברים מעולה, אין שום סיבה להחליף עכשיו רגע לפני הגמר. מהצד של הפועל חולון, יכול להיות שיש לזה אלמנט של המשכיות, אבל אני חושב שיש פה איזשהו אלמנט אחר. באמת העניין הוא צ'יננו נואקו, אני חושב שגיא גודס ברישום שלו, מרמז על הקו שאני התחלתי קודם. המטרה של חולון תהיה להוציא את צ'יננו נואקו בהגנה, כלומר להפוך אותו לנטל הגנתי על אורן אהרוני, לשחות ממנו עבירות, לרוץ על הרגליים שלו, והידן דלטון, אחד מהדברים המרכזיים שהוא מביא, זה ריווח, זה לגרום לו, הרי בסוף, אם דלטון יהיה הגבוה היחידי על המגרש ברגע נתון, הוא נורא כי הוא יצטרך לשמור עליו. ואחד מהדברים שאידן דלטון עושה הכי טוב, אולי הכי טוב בליגה, זה את הפיק אנד פופ הזה, או פיק אנד סלייד, שהוא מגיע לחסימה, ובעצם מחליק מיד לקו השלוש לקבל את הכדור. זה שאני אומר לשחק על הרגליים של אונואקו, על זה אני מדבר, והרצליה תצטרך לתת תשובות על זה, והתשובות יכולות להיות או פתרונות טקטיים, ובעצם זו אותה הפתעה ואותו מעמסה שאני מדבר על אורן אהרוני, וזה יכול להיות החלטה של אורן אהרוני, שהוא מעדיף לא להתמודד עם הדילמות האלה ועם הבעיות האלה, ולהוציא את שינם לאונואקו כי הוא מפריע לו בהגנה, ובעצם ככה לנטרל את זה. מה שנקרא זה גישה יותר ריסקית של גיא גודס, אבל אני חושב שזו גם הגישה הנכונה. כלומר, הוא צריך לתקוף אותו, גם אם סטיב זאק היה נרשם, אני מתקשה להאמין שהוא היה מתמודד עם אונואקו באיזושהי צורה. הוא היה מעט אותו, הוא מצליח יותר מהקיים, אבל אולי העוצר את אונואקו. אז הדרך היחידה לדעתי שאפשר, שיש לגיא גודס כרגע, זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. לתקוף את אונואקו, לגרום לארוני לוותר עליו מרצונו, והשאר יבוא.
אני חושב שבנוגע לחולון, יש עוד שתי שאלות שצריך לשאול. אחת, האם צריך להיות מודאגים מכושר הקליעה של קריס ג'ונסון, כי ברור שהוא עדיין נותן דברים אחרים, עבודה מדהימה בריבאונד ההתקפה מול הפועל ירושלים, במיוחד במשחק האחרון, אבל הכדורים פחות נכנסים לו לאחרונה, בטח מחוץ לקשת, וגם גיא פניני הקפטן, שבאמת מראה מנהיגות בשביל הקבוצה הזאת, אבל לדעתי כבר תקופה ארוכה, שאנחנו פחות רואים תרומה מקצועית, בין אם זה כליה, או אפילו אסיסטים, דברים שהוא טוב בהם, אז מה דעתך על שתי הסוגיות האלה?
אז קריס ג'ונסון זה בהחלט סוגיה מאוד, שאמורה להדיג את גיא גודס, לא שיש לו הרבה מה לעשות איתה, אבל בסופו של דבר חולון שמתבססת על ריווח, מאוד מאוד רוצה שכל שחקן שעומד מחוץ לקשת יהיה איום כליה. ואם קריס ג'ונסון יהפוך לשחקן שעוזרים ממנו, מרמים ממנו וכולי, זה בעצם מכה אנושה להתקפה של חולון ומתנה להגנה, וככל שהוא יהפוך להיות, וזה מה שנקרא זה בדיוק מה שאמרת לו נועה קורה כפוך, ככל שהוא יהפוך להיות מעמסה התקפית, ככה גיא גודס אולי יעדיף פחות להשתמש בו, והוא לא ירווח את היתרונות שיש לו לתת בהגנה. וזה בעצם בינגו להרצליה, ובאסה גדולה מאוד לגיא גודס. בנוגע לגיא פניני, אני אמרתי את זה המון גם כאן, אפילו כתבתי על זה כתבה פעם אחת, גיא פניני כרגע ברמת הליגה, ובוודאי שברמת הגמר הפלי אוף, לא תורם מספיק, סלש בכלל, לגיא גודס, זה גם הסיבה שהוא נשאר על הספסל בשני המשחקים הראשונים, שפרידי בורטיון היה קשיר, אני מניח שמטעמי רוטציה, הוא אולי ייכנס לדקה פה, דקה שם, לא משהו, משהו קריטי, אני רק אסייג ואגיד שיכול להיות ש גיא גודס ימצא בו שימוש, אם הרצליה תחזור להשתמש בתדירות גבוהה בהגנה אזורית. אחד מהדברים שהרצליה מאוד רוצה ואוהבת לעשות, זה הגנה, זה בעצם הגנה אזורית, 3-2, 3 מקדימה, 2 מאחורה. הגנות כאלה פורצים בעזרת מסירות נועזות ווירטואוזיות. במסירות כאלה גיא פניני גם היום יודע לספק, גם עם הכלייה הגנה לא בכושר הכי טוב. אז ככל שגיא גודס יחשוב שזה שווה לו את החוסרים האחרים של פניני, הוא ייתן לו לעשות את זה.
אני חושב שהחשיבות של גיא פניני היא מאוד גדולה, בטח כשבודיון פצוע ולא נראה שעומר טל יקבל הזדמנות משמעותית, ואם פניני באמת יצליח לתת אפילו שלשה אחת, כמה אסיסטים, זה משהו שבאמת יכול לעשות את ההבדל עבור חולון. ומעבר לזה, האם יש אולי נקודה נוספת שתרצה להרחיב עליה בנוגע לגמר, או שקודם כל אני רק אזכיר שבפלייאוף הזה נערכו 20 משחקים, וקבוצות הבית ניצחו רק 8 פעמים והפסידו 12 פעמים, והקבוצה היחידה שלא הפסידה בבית עד עכשיו בפלייאוף היא בני הרצליה, ככה שאולם היובל הוא סופר משמעותי, ולדעתי גם תנצח 2-1 בסדרה הזאת. אז אני אשאל אותך, האם יש לך משהו נוסף להוסיף, ומה האימור שלך?
כשאתה אומר שנתוני הביתיות, אתה פתאום מבין מאיזה פוזיציה מדברים כל אלה שרוצים להעביר את הגמר מעולם היובל. אבל בסדר, זה הכדורסל. כן, רק נקודה קטנה, ואני מניח שזה יסביר טוב מאוד את האימור שלי. דיברתי על השוני בסתרות ובתשישות של כל אחת מהקבוצות, אני מעריך, שוב, אני לא באימונים מן הסתם של אף אחת מהקבוצות, אז אולי אני לא משקף את המצב, אבל כמו שזה נראה, חולון מגיעה הרבה הרבה יותר מוטשת, קצת overwhelming שהיה לה בסדרה הזאת מול ירושלים, אולי אפילו איזושהי אופוריה. מצד שני, בני הרצליה איכשהו מגיעה הרבה יותר על הקרקע, אחרי סדרה הרבה יותר קלה, מול מכבי תל אביב, ואיכשהו לא בשמיים ולא באיזושהי אופוריה מטורפת, באיזושהי צניעות מאוד מאוד כיפית לראות. זה דבר אחד. הדבר השני, זה גם הדרך. הפועל חולון עברה את הפועל ירושלים בסדרה, ברמת ביצוע די גרועה, חייבים להגיד את זה. כלומר, הבידודים, קצב משחק איתי ו... ואחד על אחד, וכירורגיות כזאת, ולא כדורסל יפה, לא כדורסל יפה לעין, לא כדורסל שוטף, כדורסל שמתבסס המון על יכולת אישית, יכולת כליה וכו'. בני הרצליה מגיעים, אחרי שהם פשוט שיחקו כדורסל ברמה מדהימה, מול מכבי תל אביב הגדולה, כדורסל ברמה מאוד 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 גבוהה, מאוד שוטף, מאוד יפה לעין, מאוד נכון, וזה ההבדל בין איך ששתי הקבוצות האלה מגיעות, למרות שלכאורה זה נראה כאילו בדיוק אותה סדרה, כלומר, מגיעות מאותו מצב, זה ממש לא אותו דבר, אני חושב שבני הרצליה מגיעים במצב יותר טוב, אני חושב שבני הרצליה קבוצת כדורסל יותר טובה מהפועל חולון, ועל מה שנקרא בונוס יתרון הביתיות, אני נותן 2-1 לבני הרצליה.
אחלה, אז שנינו עם אותו אימור, ובני הרצליה ממש במעמד שהיא לא רגילה לה, פיבוריטית, ורבים רואים אותה כך, וגם למעשה מול הפועל תל אביב בגמר גביע המדינה, היא הייתה פיבוריטית מבחינה מקצועית, אבל מבחינת הקהל, הרבה אנשים חשבו שזה ילך לכיוון של הפועל תל אביב. גם כאן יש את הסיפור של הקהל של חולון, שהוא גדול יותר, אבל כאן יש יתרון ביתיות להרצליה, וזה לא משחק אחד, אז זה בהחלט שונה. דבר אחרון שאני אגיד לגבי הסדרה, זה ששון דוסון הוא שחקן המפתח מהצד השני של הרצליה, עם גיא פניני זה האיש שבאמת צריך להתעלות בחולון, אז שון דוסון שעשה את זה מול מכבי תל אביב, בטח במשחק האחרון צריך להתעלות גם בסדרת הגמר הזאת, והגיע הזמן שנדבר על הקבוצות שלא יהיו בסדרת הגמר, מכבי תל אביב והפועל ירושלים, ובעיקר על העתיד שלהן, אולי פחות על סדרות חצי הגמר שהיו עכשיו, אבל ממש נרחיב עכשיו על העתיד של שתי הקבוצות, מבחינת עמדת המאמן, השחקנים שצריכים להישאר, אלה שצריכים לעזוב ואלה שצריכים להצטרף, וקודם כל באמת נתחיל עם מכבי תל אביב, שהאווירה אצלה היא לא טובה בכלל, כלפי חוץ, כנראה שגם כלפי פנים עם כל מה שקרה בעונה הזאת, וזאת עונה רעה מאוד של מכבי תל אביב כמובן. היא אמנם הגיעה לפלייאוף ביורוליג, אבל ספגה שם סוויפ על ידי ריאל מדריד, וצריך לציין את הדחת הקבוצות הרוסיות, שבהחלט סייעה לקבוצה להגיע לפלייאוף, מבלי להוריד ממה שאבי אבן עשה עם רצף הניצחונות שקדם לזה, אבל מעבר לזה היא הודחה בחצי גמר גביע המדינה, הושפלה לא מעט פעמים בדרבי התל אביבי, כולל אז, וגם עכשיו סיימה את דרכה עם שתי תבוסות מול בני הרצליה, דווקא אחרי ניצחון לא כל כך מרשים במשחק הראשון, שבעיקר הוכרע מזה שבני הרצליה קלה באחוזים נוראים לשלוש, כמובן שצריך לתת קרדיט להגנה של מכבי תל אביב על זה, אבל ההתקפה לא הייתה התקפה של יכולת ששווה ניצחון גדול, ועם הסדרה המאכזבת הזאת צפויים להיות הרבה מאוד שינויים במכבי תל אביב. אנטה ז'יז'יץ', אולי אחד השמות שכנראה ששנינו נסכים, אבל אולי אני טועה בנוגע לדעה שלך, שאנטה ז'יז'יץ' זה שחקן שבסיטואציה המסוימת היה יכול להמשיך במכבי ולתרום לה, אבל הוא בחר במהלך מאוד מובן לסכם באלופת אירופה אנדולו אפס, ומעבר לזה הגיע הזמן לערוך דיון שלי ושל עומר על איזה שחקנים צריך להשאיר, איזה שחקנים לשחרר, את מי להביא, אבל קודם כל בוא באמת נתחיל בעמדת המאמן. יאניס פאופולוס פתח את העונה, אבי אבן סיים אותה, כרגע לא נראה שהוא ימשיך בעמדת המאמן כמובן, והוא יחזור למחלקת הסקאוטינג. אז עומר, מי צריך להיות על הקווים של מכבי תל אביב, והאם לדעתך הבן אדם שאתה חושב שצריך להיות על הקווים גם יהיה בסופו של דבר?
אוקיי, זו שאלה מאוד מעניינת. רק היום אנחנו מקבלים התפתחויות בתחום גזרות המאמן, לא התפתחויות חיוביות למדי, אני גם לא יודע מה היו ההשלכות שלהם, אבל פאולו לאסו בעצם לוקה בהתקף לב, אני מקווה שהוא, שוב, בסדר לפי הדיווחים, אני מקווה שזה לא יפגע בהמשך הקריירה שלו, ושהוא באמת ממשיך גם כמאמן וגם כמאמן ריאל מדריד. בהנחה שזה לא משנה את התמונה, ושעוד דיווח שאנחנו מקבלים ממש לפני כמה שעות, זה שצ'אבי פסקואל כמעט בוודאות, 90% אני ראיתי שהוא נשאר בזנית או משהו כזה, שזו גם החלטה לא כל כך צפויה אבל מובנת. אם שוק המאמנים מסתדר כמו שהוא, גם טרנקרי שישאר בפרויקט שלו בביירן, ומן הסתם ששאר עשו לו מעמד ריאלי, מכבי תל אביב תצטרך להתמודד עם דרג הביניים, או אפילו הביניים ומטה של המאמנים ביורוליג. אלה לא מאמנים רעים, אלה מאמנים מאוד מאוד איכותיים, אבל זה מה שהיא תצטרך להתמודד איתו. ברור לנו בשלב הזה שמאמן ישראלי לא על הפרק, אני חושב שזה גם מאוד מאוד ברור, ואני רוצה רק, אני לא אגיד שמות פה, כי זה לדעתי יהיה באמת סתם לראות שמות באפלה, כי באמת השוק ממש רק בהתחלה שלו, אבל אני רוצה לבנות פרופיל. ותכונת אופי אחת וקטנה, שחייבת להיות למאמן הבא של מכבי תל אביב. וכשאני אומר את זה, אני מעוניין לקלוש בדיון שלנו, כי אנחנו נקלוש בדיון הזה, לשחקן אולי הכי שנוי במחלוקת, על האם להשאיר, או בעצם לשחרר, סקוטי ווילבקין. סקוטי ווילבקין הוא שחקן בקנה מידה ענק, כישרון, טופ, אני לא אנקוב במספר, כי אני לא זוכר את כל סקוררים, אבל טופ סקוררים במפעל, בוודאות, באמת כישרון בקנה מידה מאוד מאוד גדול. אין שום סיבה שקבוצה בקנה מידה כמו מכבי תל אביב, שקטנה על סקוטי ווילבקין, תשחרר אותו. הסיבה, הדבר היחיד שמכבי תל אביב חייבת לעשות, היא לשנות את הגישה כלפי סקוטי ווילבקין. היא חייבת להפוך אותו לחייל או לשחקן בתוך המערכת. כרגע המערכת היא מערכת לשירותו של סקוטי ווילבקין, שתי הסיבות המרכזיות, הראשונה זה כי המאמן בחר ככה, יאניס פירופולוס בזמנו, גם מבחינה מקצועית, עם התלות בסקוטי וילבקין, וגם מבחינה ברעיונות, להגיד אנחנו נחיה ונמות על סקוטי וילבקין, אלה משפטים שלא צריכים לאמר ונותנים קרדיט מוגזם מדי לכוכב. והדבר השני זה הנהלה, כי כל פעם שהייתה בעיה בקבוצה, האצבע מאשימה הופנתה דבר ראשון למאמן הקבוצה. מעולם לא היה כישלון והפסד, שאמרו, טוב, כנראה שסקוטי וילבקין ישוחרר. אז סקוטי וילבקין צריך להרגיש כאילו הוא עוד שחקן, כאילו הוא שחקן במערכת הזאת, והוא לא חסין, והוא צריך לשמור על סטנדרטים כדי להמשיך להיות במערכת הזאת ולקבל את התנאים שהוא מקבל. אז אם אני מסתכל קדימה למאמן שצריך להיות למכבי, הוא יהיה חייב לקחת על סקוטי וילבקין פיקוד, הוא יהיה חייב להיות מאמן שדוגל בהיררכיה בקבוצה שלו, וחלק מההיררכיה אומרת שכל שחקני הקבוצה הם שחקני הקבוצה, ואין את האלה שיותר טובים בכדורסל אז הם יותר נחשבים, ואת אלה שפחות אז הם פחות, אין דבר כזה. ואם מכבי תוכל למצוא מאמן כזה בשוק, כמו שאמרתי, מהדרג הבינוני ומטה של היורוליג, אז היא כבר הרוויחה בענק.
אם אני הייתי מקבל ההחלטות, אז הייתי הולך על אורן אהרוני, גם בגלל הנסיבות של השוק, אבל גם כי אני באמת מאמין בו כמאמן ישראלי, אבל מן הסתם, וגם אתה ציינת את זה, לא נראה שהקבוצה תלך על מאמן ישראלי, וגם לא על אהרוני, שהיה את כל הסיפור שדווח בזמנו, על שניקולה וויצ'יץ' לא היה מרוצה שדרגן בנדר שיחק פחות דקות ברמת גן, והארוני עזב בגלל זה, אז קשה לראות איזשהו מהפך בגזרה הזאת, אבל עכשיו ניגש לעניין של השחקנים, ובאמת העלית את סקוטי וילבקין ואת זהות המאמן הבא, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל לגביו, האם אתה היית משאיר אותו במכבי תל אביב? אצלי הסיבה היא בעיקרון כן, עם כל הבעיות שנוצרו סביב זה בשנים האחרונות, והכסף שהוא מרוויח, שהוא לוקח חוגה גדולה מהתקציב, אני עדיין הייתי משאיר שחקן כזה, ולא חושב שהכישלונות הם על שמו.
תשמע, אני לא רוצה לתייג עכשיו מי ישן ומי לא, אבל ממש בקצרה, סקוטי וילבקין הוא שחקן שגדול ברמתו מרמתה של מכבי תל אביב. חייבים להגיד את זה, אם היינו משבצים סקוררים על פי האיכות שלהם, לאיכות של הקבוצות, סקוטי וילבקין לא היה מגיע למכבי תל אביב בשום צורה, בוודאות היה מגיע אליה שחקן ברמה יותר נמוכה, צריך לספור את זה, בסוף שאנחנו מדברים על מכבי תל אביב, ברור לנו, כלומר אנחנו לפעמים קצת מאדירים בעוצמה שלו, כי אנחנו שוכחים את ממדי התקציב ביחס לקבוצות האחרות, או את הגודל שוק שיש להם. סקוטי וילבקין הוא שחקן שמכבי תל אביב הצליחה לשים עליו את היד, והיא חייבת לשמור עליו. היא חייבת לשמור עליו, כמו שאמרתי, ולתת לו את התנאים המתאימים. במקרה שלנו, תנאים המתאימים הם דווקא תנאים שלכאורה יריעו את מצבו. פחות קרדיט, יותר שייכות למערכת, מאמן שידע לשמור על היררכיה ולשמור אותו על אש קטנה, מה שנקרא. גיבוי מהנהלה דווקא למאמן ולא לו. כל הדברים האלה מכבי חייבת לתת לו, אבל בהנחה שהיא נותנת לו אותם, בוודאי שהוא צריך להישאר.
בנוגע לשאר שחקני הסגל, אני אישית לא רואה סיבה להשאיר אף אחד מהזרים האחרים. אני חושב שלמרות שקינן אבנס הוא שחקן טוב עם פוטנציאל, אפשר למצוא תחליפים לא פחות טובים. ובנוגע לישראלים, הייתי כמובן משאיר בוודאות את רומן סורקין, וליפתח זיו אמנם יש חוזה, אבל הדברים לא הסתדרו העונה, והכלייה מבחוץ בכלל הייתה עקב האכילס שלו לאורך כל הקריירה, אז העניין הזה בעיקר תלוי בתחליפים שיש בשוק, אבל העונה הזאת לא הסתדרה, כולנו היינו רוצים לראות את יפתח זיו מצליח במכבי תל אביב, אבל קשה לי לראות איזשהו מהפך גדול, ויהיה מעניין לראות מה קורה שם. ההתלבטות היחידה שלי בין השחקנים שצריך להשאיר או לא, היא ג'ון די ברטולומאו, כי ג'יי קוהן ממש ירד בתרומה שלו, וקשה מאוד להשאיר אותו אחרי עונה כזאת, ולהגיע איתו להצלחות, ואוז בלייזר, בסופו של דבר, הכישרון ההתקפי לא מספיק בא לידי ביטוי אצלו, והוא באמת נתן הקרבה, אבל זה לא מספיק לקבוצה עם שאיפות כל כך גדולות, וג'ון די ברטולומאו זה עניין של קפטן, שחקן שאהוב על ידי האוהדים, אבל שגם היה חלק מהשנים האחרונות הלא טובות, וכאן אני חושב שבעיקרון הקבוצה יכולה אולי לרענן עם מקס היידיגר, אבל היא מאבדת את היכולת לשמור בהגנה בעמדה הזאת, והייתי מנסה להילחם על תמי ובלט במקום יפתח זיו אולי, אבל שוב, זה מאוד תלוי ברצונות של בלט. את יובל זוסמן הייתי מנסה להביא במקום אוז בלייזר, אבל שוב, כל הדברים האלה הם תיאורטיים כמובן, ותומר גינת במקום ג'יי קוהן, וכמו שאמרתי, אני לא יודע אם השחקנים האלה שאני רואה כמועמדים ישראלים שיכולים לשחק במכבי תל אביב, בכלל יוצאו לבוא, וזה כולל את רובם, או אפילו את כולם, ככה שהקבוצה אולי תצטרך להסתדר עם חלק מהשחקנים שיש לה עכשיו, ואולי אפילו להביא מישהו כמו סנדי קוהן, שכבר שיחק בקבוצה. אז זאת הדעה שלי, ובגלל הקושי להביא ישראלים אחרים, כנראה שכן הייתי משאיר את די ברטולומאו בנוסף לסורקין, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך על הישראלים שיש כרגע, ואת מי היית מביא במקום, אם בכלל.
אז שנייה, דקה על הזרים, רק על קינן אבנס, ברור שכל שאר הזרים לא שווים את העונה הבאה במכבי תל אביב, ממש להרוויחו את זה, לדעתי אבנס הראה המון 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 פוטנציאל, המון יכולת עכשווית, הוא היה בין השחקנים הכי טובים של מכבי בעונה הזאת לדעתי, הוא צריך לקבל חוזה לעונה הבאה. בגזרת הישראלים היא גזרה מורכבת, כי בסוף אנחנו נלך ונדבר על במושגי מגיע ולא מגיע, אבל בסוף אנחנו צריכים לזכור שמדובר פה בשוק, ולעומת שוק הזרים, שוק הישראלים הוא שוק מאוד 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 ידוע, מצומצם ומסוים, כלומר, אני יכול למנות בקלות ברשימה את כל הישראלים הלגיטימיים למכבי תל אביב, וזה בסך הכל הסל שיש למכבי תל אביב לבחור ממנו, והוא סל בכלל לא גדול. ולכן, כשאני מסתכל לדוגמה על יפתח זיו, שהוא שחקן, כמו שאתה אומר, עונה מאוד לא טובה, הוא נתן היום, אבל אני מסתכל על תחליפים, ואני לא רואה ליפתח זיו תחליף אמיתי בשוק. יש את נועם דבורת שחתום בהפועל ירושלים, זה השחקן היחידי שראוי ומשחק בארץ, ומלבד זה יש את תמיר בלט ויהם הדר. אם יצליחו במכבי תל אביב לשים יד על אחד מהשניים האלה, מדהים, ברור שהוא עדיף על יפתח זיו. הסיכויים לכך הם מאוד קלושים, כלומר, תמיר בלט עושה באמת עונה נהדרת באלבה ברלין, לא רואה סיבה שהוא לא ימשיך שם, וים הדר, אני בטוח שהיה שמח להישאר תחת ג'לקו ולא לחזור לארץ, ובמיוחד שלא ליריבה המושבעת של הקבוצה שהוא הכי מזוהה איתה. ולכן אני מניח שבסופו של יום למכבי תל אביב לא תהיה ברירה, אלא להישאר עם יפתח זיו. כנ"ל ג'ון די ברטולומאו, ששם יש גם את עניין הסמל, אני חושב שגם אם הייתה לו אלטרנטיבה, יש איזשהו עניין סמלי בשביל האוהדים להשאיר שחקן כמור. אם אני ממשיך הלאה, אוז בלייזר וג'יי קוהן זה אותו סיפור, זה לא אותו, בדיוק סיפור, ג'יי קוהן לדעתי לא ראוי להיות במכבי תל אביב בשום צורה, גם לא בתור ישראלי. אוז בלייזר כן, אבל כמובן שמכבי תל אביב הייתה מעוניינת בתחליפים יותר טובים, כלומר, ציינת פה את עומר גינת, אני אעלה את השם שנייה שעולה כל שנה, טי-ג'יי ליף, טי-ג'יי קליין, את כמובן, את עומר גינת הוא השם המרכזי, יובל זוסמן ציינת, אבל גם השמות האלה, יובל זוסמן חוזר למכבי תל אביב, זה משהו שקשה לי לראות קורה, תומר גינת, לפי מה שאני מבין, רוצה לשחק באירופה, ולא לחזור פה לארץ, ואם הוא יחזור, לדעתי, שוב, זה לא לקבוצה היריבה, לקבוצה שהוא גדל בה, וכמובן אוהב עד היום, וטי-ג'יי קליין וטי-ג'יי ליף, אלה שמות שעולים כל שנה ולא מסתדרים, מה גם שאנחנו תמיד מדברים על שאלת ההתאמה שלהם והלגיטימיות שלהם פה, וזה גם נתקל בסימני שאלה, כך שגם בגזרה הזאת אני לא רואה איך עוז בלייזר עוזב, אני חושב שהוא יישאר. ג'יי כהן אולי יעזוב, אין לי מושג מי יביאו, אני באמת לא רואה שחקן ברמה גבוהה, יכול להיות שמכבי תשים יד על גבי צ'ששווילי או על שחקן אחר ברמה הזאת, שחקן לפתח אותו, אבל לא איזשהו תחליף ראוי. וכמובן שחקן האחרון שעליו יש לנו תמימות דעים מאוד מאוד ברורה, רומן סורקין, שחייב להישאר, שחקן באמת נהדר, עונה מצוינת, הרוויח את החוזה שלו ביושר.
טוב, אז בהחלט מעניין לשמוע מה היה לך להגיד, בטח על קינן אבנס, שהוא שחקן שאני גם מאוד אוהב, בטח את ההגנה שיש לו, את היכולת ההתקפית, ורק הבעיה היחידה שם שהוא אמנם רכז, אבל לא בדיוק ההגדרה הקלאסית של כל הג'ו רגלנד של העולם, אפשר להגיד. אז כן יש יתרונות וחסרונות להישארות עם אבנס, אבל בהחלט לגיטימי אם המועדון מחליט להשאיר אותו, וכמו שאמרת עם הישראלים זה באמת תלוי במי רוצה להגיע. עכשיו נעבור להפועל ירושלים, וכאן חייבים להתחיל בעמדת המאמן, כי מצד אחד יש שמות כמו דן שמיר או אפילו עודד קטש שיכול בסיטואציה מסוימת להצטרף מהפועל גלבוע גליל, או מאמן זר כמו שיש את הדיווחים עכשיו, אבל אני אישית חושב שיש מקום דווקא להמשיך עם יותם הלפרין כל עוד הוא רוצה, ו התחושה היא שחבל אם הוא לא ימשיך כמאמן, ולדעתי הרבה אנשים חושבים ככה, גם הספורט סאבי, כי באמת יש לו את זה, ולדעתי בתוך תוכו הוא גם אוהב את מקצוע האימון, אז אני רוצה קודם כל לשמוע את דעתך על הנושא הזה, האם יותם הלפרין צריך להישאר מאמן הפועל ירושלים, ואם לא הוא, אז האם יש לך איזשהו פרופיל למאמן שאתה חושב שצריך לבוא במקומו?
אז אני רוצה מה שנקרא, חשוב רק לעשות איזה to-do list להפועל ירושלים, כאשר באמת לפני שאנחנו מדברים בכלל עמדת המאמן, יש את עמדת הבעלים שעדיין לא ברורה בהפועל ירושלים, סוגיית התקציב שעדיין לא ברורה בהפועל ירושלים, ורק אחרי שמגיעים לשתי ישרות, הישרות המאוד קריטיות האלה, אפשר להתחיל לדון בכלל על מאמנים, על שחקנים וכל השאר, אבל זה באמת נושא לפודקאסט אחר. בסוגיית המאמן, צריך לזכור שיותם הלפרין הוא עדיין הג'נרל מנג'ר, בפועל של הפועל ירושלים, וגיא הראל יושב ביחד עם המנהל המקצועי של הפועל ירושלים, קרי יותם הלפרין, ויחליט ביחד איתו, על זהות המאמן הבא של הפועל ירושלים. זה לדעתי מה שיקרה. מה שאני מנסה לומר, זה שאם יותם הלפרין ירצה להמשיך, לדעתי הכנה והצנועה, הפועל ירושלים לא תמנע את זה ממנו. אני בספק, אני חושב שיותם עשה קורס מאמנים רק שנה שעברה, הוא לא רצה להתחיל לאמן, במיוחד לא בבמות כאלה ובאינטנסיביות כזאת על ההתחלה. היה לו איזשהו תהליך שהוא רצה לעבור כמנהל מקצועי, לראות עוד ולחוות עוד. לדעתי, אני חושב שבסוף, בסוף כל הסאגה הזאת, יותם לא יישאר מאמן. לא כי לא מגיע לו, לא כי הוא לא ברמה, כי לדעתי זה עדיין לא זה. בסוף אתה צריך לחוות לחוות יותר, וזה מה שיותם לדעתי רוצה, ולכן לדעתי הוא לא יישאר כמאמן. מי שהאופציות שהזכרת הם לדעתי אופציות הריאליות, לדעתי ירושלים לא ילכו על מאמן זר, הם רוצים מאמן ישראלי שמכיר את השטח, מכיר גם את המערכת, וגם עודד קאזש וגם דן שמיר מכירים את המערכת, וגם מכירים את הליגה, שזה גם משהו שאפשר להגיד על שניהם. אם אני הייתי הפועל ירושלים, אני הייתי מתחיל מלחשוב על דן שמיר, אני לא בעד כל מיני שחזורים קרובים, עוד קטע שזה היסטוריה קרובה מדי עבור הפועל ירושלים, שכן צריכה לרענן בעיניי, ודן שמיר זה אחלה אופציה, אחלה מאמן, למרות העונה האחרונה, אבל לא כל כך מוצלחת שהייתה לו, וזו סוגיה באמת מעניינת, שבסופו של דבר יכול להיות שמעדר אופציות, כי שוב, עודד קדש בכל מקרה, כרגע עם גלבוע גליל, דן שמיר, אני בטוח שיש לו עוד הצעות אחרות, גם מקבוצות בליגה, יכול מאוד להיות שהסיטואציה תוביל לזה שיותם אלפרין ימשיך, אין שום ספק, וזו לא תהיה החלטה גרועה עבור הפועל ירושלים, אני חושב שהם, שהעובדה שיש להם מה שנקרא מאמן בהיקון, יכול להיות יופי שזה, יכול, זה יופי של דבר עבורם גם לקיץ הזה.
טוב, אז עכשיו באמת ניגש לעניין של השחקנים, נועם דובת כמובן נשאר, בעקבות החוזה שעליו הוא חתם במהלך העונה הנוכחית, ומעבר לדובת, לדעתי, בגזרת הזרים צריך לנסות להשאיר את סולימן ביימו, וראינו כמה אכפת לו עם הבכי אחרי ההפסד בחצי הגמר, כשכמובן היו לו כל מיני החטאות מקו העונשין, כולל במאני טיים, ואם אפשר הייתי משאיר את קייסי ריברס, וכמובן אין שאלה בכלל לגבי ג'יילן אדמס, שאם איכשהו הוא רוצה להישאר בהפועל ירושלים, אז משאירים אותו, אבל זה לא נראה ריאלי, והשאלה הגדולה כאן, בטח בגזרת הזרים, היא רטינו בסואן, וכמו עם קינן אבנס, ואולי אפילו יותר הפעם, אני לא משוכנע שצריך להשאיר אותו, כי כמובן שזאת לא תהיה החלטה רעה עבור המועדון, אם הוא נשאר, אבל בעמדת הרכז, יש בעיה גדולה בהפועל ירושלים, בטח כשנועם דובת הוא עדיין לא בדיוק רכז טבעי, ועדיין יש שם חוסר בהירות לגבי העמדה שלו בקו האחורי, ולהשאיר את רטינו בסואן זה משהו שיכול מאוד להקשות על הסיכויים של הקבוצה להצליח, כי בסופו של דבר היא לא הצליחה עונה, הדחה מוקדמת מליגת האלופות, מגביע המדינה, וחצי גמר בליגה זה לא הישג שאפשר להתעדר בו, אז אני אולי הייתי עושה משהו כמו רכז טבעי זר, נועם דוברת בנוסף לזה, ואפילו משאיר את יובל שניידרמן ונותן לו קצת יותר דקות, וככה באמת מחלק את עמדת הרכז. מה דעתך בנוגע לגזרת הזרים ובדגש על רטינו בסואן לפני שנגיע לישראלים?
כן, אז כמו שאמרת, גם אני חושב שצריך לשים לב פה שאנחנו מדברים על זרים, על זרים שהייתי מחתים לפני החתמת מאמן, שזה דבר קריטי, כלומר אתה מביא מאמן ואתה אומר, תשמע, אלה שחקנים שלך, אין פה שאלה, לסבן שחקנים שאתה חייב לראות את פרופיל המאמן בשבילם. אז דבר ראשון, סולימן ביימו זה שחקן מספיק, לא רק איכותי, אלא שמביא איתו דברים שהם מעבר לאיכות הכדורסל שלו, כדי להחתים אותו, מה שנקרא להחתים אותו, ושמאמן יסתדר איתו. ואם הוא לא רוצה להסתדר איתו, אז שלא יחתום בהפועל ירושלים. ברמה הזאת, אני חושב שירושלים חייבת להתנפל על להחתים את סולימן בריימו, כנל ג'יילן אדמס, שאני חושב, אני קצת, מה שנקרא, אופטימי יותר מכל השאר בנוגע לסיכויים של הפועל לירושלים להשאיר אותו. אני חושב שהצ'אנס של הפועל לירושלים, והוא צ'אנס לא כל כך רחוק מהמציאות, היא שג'יילן אדמס ייפול באיזשהו תפר, שבין הכישרון שלו, שלא מספיק לדעתי, ל-NBA בשלב הזה, שזה בסדר, כן, כדי להיות כ-80 מספיק ל-NBA, זה צריך לעבור עוד קצת בחיים, לדעתי, ולא מספיק מתאים לאירופה. אני לא רואה, לא רואה קבוצת יורליג שלוקחת את ג'יילן אדמס עם כל המניירות שלו והסטריות שבו, שזה לא סטריות שמתאימה ליורליג, אני חייבים להודות בזה, ובעצם לוקחת אותו ונותנת לו להוביל אותה. בשל הסיבות האלה, אני חושב שלירושלים יש צ'אנס לא כל כך קטן להשאיר אותו, כי מלבד האופציות האלה של NBA ויורליג, כל שדרוג, יש שדרוג לא כל כך גדול ביחס לירושלים, שדרוג שג'יילן אדמס, שאוהב מאוד את ישראל ואת ירושלים ואת המועדון, יכול לבחור להישאר שם. אז ג'יילן אדמס וסולימן בריימו זה כמובן הסיפור. לאחר החתמת מאמן, שלושה זרים שבאמת צריך לדון עליהם, הראשון זה קייסי ריברס, שאם יישאר חייב להישאר רק זר שישי שביעי, עניין הגיל שראינו גם מאוד הגביל אותו בסדרה מול חולון, הוא לא יוכל לתת הרבה דקות באינטנסיביות גבוהה, אבל הוא בהחלט, אנחנו רואים את האיכויות שלו ואת מה שהוא כן נתן ויכול לתת להפועל ירושלים. ג'וני גבונו, שהוא סנטר שעם המון המון מגבלות, בעיות ודברים שראינו בעונה הזאת, אבל בעיקר ראינו גבוה שיכול להיות עם המון 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 פוטנציאל, אין הרבה כאלה בשוק, ואני חושב שהפועל ירושלים, כמובן ביחד עם המאמן, חייבת, אבל חייבת, לתת את הטון בנוגע לזה. הגבול יכול להיות פריצת דרך אמיתית, של ירושלים, המון המון פוטנציאל, ולגמרי הייתי שוקל להחתים אותו לעונה הבאה. בנוגע לרטינו בסואן, אני חושב שראינו את זה כל העונה, או לא כל העונה, אני אגיד בחצי השני של העונה בעיקר, במיוחד אחרי המעבר של העזיבה של אורן עמיאל, ובמיוחד במיוחד בפלייאוף, רטינו בסואן הוא לא רכז, בכלל לא רכז, הוא איזשהו סקורר שמשחק רחוק מהכדור, והסקורר הזה עם כליה מוגבלת ויכולת קבלת החלטות לא מספיק טובה, אני לא אומר שהוא לא שחקן לגיטימי לאירופה, אני פשוט לא חושב שזה השחקן שהפועל ירושלים צריכה לחפש. בהקשר של הגרדים, השוק יחסית רווי, יש המון המון שחקנים בעמדה הזאת שלדעתי עושים את העבודה בצורה איכותית יותר, עקבית יותר וטובה יותר, ולכן עם כל הדברים שראיתי בסואן כן הביא לירושלים, אני חושב שהיא צריכה להיפרד ממנו יפה ולהתקדם הלאה.
אוקיי, מעניין מאוד, ועכשיו באמת ניגע בישראלים, אז ציינו את דובת שנשאר, ואז יש לנו בעצם הישראלים הבכירים שהפועל ירושלים מחזיקה כרגע, הקפטן אדם אריאל, ווילי וורקמן, איתי סגב וגבי צ'צ'שווילי. אז כאן כמובן שהעניין גם תלוי באיזה שחקנים נפלטים לדוגמה ממכבי תל אביב, אבל אני אישית חושב שגבי צ'צ'שווילי עדיף על איתי סגב, וכמובן שאם סגב נשאר זה לגיטימי לגמרי, הוא מביא הרבה דברים טובים, במיוחד בהגנה, אבל כן יש מגבלה התקפית מאוד גדולה, ולגבי צ'צ'שווילי לדעתי לפחות, אין כמעט חסרונות ויש לו רק דברים שהוא יכול להמשיך לשפר, וכבר עכשיו בגיל צעיר הוא יכול אולי לתרום יותר. ווילי וורקמן עם בעיית הכליה, קשה לי מאוד מצד אחד להשאיר אותו, ומצד שני הוא מביא הרבה דברים טובים, כמובן הגנה וגם כן יש לו סיומת טובה באזור הטבעת, אז אני הייתי משחרר אותו רק במידה שאפשר להביא את אוז בלייזר, אם הוא נפלט ממכבי תל אביב. ואדם אריאל, בסוף אנחנו די חוזרים לנקודה של ג'ון די ברטולומאו, ולמרות שאדם אריאל סיים את העונה בצורה רעה, בסופו של דבר זה קפטן, וקשה לי להאמין שהוא ייתן עוד עונה כזאת, אני בטוח שלפחות הכדורים מבחוץ ייכנסו בצורה יותר טובה, אז כנראה שכן הייתי משאיר אותו. אז אם אפשר לסכם את זה אצלי, אז אם אפשר להביא את צ'צ'שווילי במקום איתי סגב, אני עושה את זה. אם אפשר להביא את בלייזר במקום ווילי וורקמן, אז גם הייתי עושה את זה. אדם אריאל כנראה הייתי משאיר, ויש לך גם את עמית גרשון, שבקושי שיחק בסיום העונה, אז הייתי משחרר ומביא במקומו את מייקל בריסקר כנראה, ואם איכשהו פרדריק בורדיון, זה שחקן שיוצא לשוק, אז הוא בהחלט אופציה לגיטימית לעמדה הזאת, ואם כן משחררים את אדם אריאל, אז יש שחקנים מעניינים כמו ג'ייק כהן, שלדעתי אם הוא נפלט ממכבי, אז גם הפועל ירושלים צריכה לנסות להביא שחקן כזה, למרות המגבלות שיש לו, וויל ריימן זה גם שם מעניין, אולי לא במקום אדם אריאל, אלא יותר במקום ווילי וורקמן, במידה שאין את אוז בלייזר, אז זאת הדעה שלי לגבי הישראלים, גם ציינתי את שניידרמן מקודם, לסוף הסגל כמובן, אז מה דעתך?
כן, אז אני מסכים עם רוב מה שאמרת פה, בנוגע לאדם אריאל, זה גם סמל, זה גם שחקן שאלטרנטיבות בעמדה שלו, הם יחסית לא רבות, ושחקן עם איכויות התקפיות, שלא לא, לא ראינו פה המון המון זמן מישראלי, נכון, החצי השני של העונה שלו היה הרבה פחות טוב, אבל בסוף לכולם ברור מה האפסייד שלו ומה הדברים שהוא יודע לתת, וכמו שאמרת, יש יסוד סביר להניח שאת הדברים האלה הוא גם יצליח לתת בעונה הבאה. זה בנוגע לאדם אריאל. נועם דופרת כמובן נשאר. איתי סגב ווילי וורקמן הם סיפורים דומים אבל שונים. שניהם אלה שחקנים שהפועל ירושלים מצליחה, הצליחה ותצליח להתערם מהם, ולהתערם מהם רבות, שניהם בעיקר בצד ההגנתי ולא בצד ההתקפי, אבל עם אלטרנטיבות שיכולות להיות יותר קורצות. אבל אני חושב שהעניין הוא קצת שונה. איתי סגב, אלטרנטיבות הרבה יותר מצומצמות, אבל יש פה אפסייד הרבה יותר גדול. אני חושב שהאלטרנטיבה היחידה שיש לירושלים, זה באמת גבי צ'צ'שווילי, שחקן שבעיניי צריכה לאות עליו, זה שחקן שהיא גם יכולה מה שנקרא לעצב אותו בדמותה, כלומר להחליט מהו הכיוון שהיא רוצה לתת לגבי צ'צ'שווילי, ואיך הוא יכול להתאים לה בסגל ולרוץ על זה, וגם שחקן עם הרבה יותר פוטנציאל, הרבה יותר יכולת התקפית, שיכול לתרום לה לדעתי יותר מאיתי סגב, זה הדבר הראשון, אבל כמו שאמרת, גם אם לא, וגם אם לא יצליח, לא יצליח המעבר הזה, אז איתי סגב הוא שחקן מאוד מאוד לגיטימי, שיכול ותורם להפועל ירושלים הרבה. וויל מורקמן הוא סיפור קצת שונה, גם אצלו יש אלטרנטיבות קורצות, בעיקר, 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 תומר גינת ואוס בלייזר, אני חושב שתומר גינת זה מאסט, זה כמובן שחקן ברמה אחרת, שהפועל שלהם חייבת להתנפל עליו אם וכאשר, מצד אחד. מצד שני, בלייזר הוא שחקן נחמד, שהיתרונות, כלומר שצריך לשקול אותו בצורה שווה מול ווילי וורקמן, וכשיעשו את השקילות הזאת, בין אם זה החיבור לאוהדים, בין אם זה האנרגיות, בין אם זה יכולות ההגנה, הריבאונד, הסייז, וגם יכולות התקפיות שהוא כן מביא, אז אני חושב שווילי וורקמן בהחלט יכול להישאר בקבוצה, ואם יעשו, גם אם בלייזר יהיה בשוק, והפועל ירושלים תחליט של להשאיר את ווילי וורקמן, זה לדעתי תהיה החלטה לגיטימית וטובה. עמית גרשון לדעתי צריך להישאר, גם נתן עונה טובה, לדעתי, אמרת שהוא לא שיחק, אז נכון, בפלייאוף הרוטציה מתקצרת, אבל בשאר הזמן צריך את הישראלים האלה, ויובל שניידרמן, אני לא יודע עד כמה מקום יש לו ביחד עם נועם דברת, אולי עוד עונת השלה כדי לתת לו דקות ולתת לו להתפתח, יכול להיות רעיון טוב. אני חושב שלפחות בסגל הישראלי הפועל ירושלים, לעומת לדוגמה שנים קודמות שאני זוכר שהיא הייתה מאוד מסובכת עם מבחינת לוח זמנים עם הישראלים, יכולה לשלוח, לנשום לרווחה.
אוקיי, זה מאוד מאוד מעניין, בטח מה שהיה לך להגיד על שחקן כמו עמית גרשון וגם ווילי ווקמן כמובן, ורק נציין כמה דברים לפני שנגיע לפינת סיפור. אז ג'י-פי טוקוטו ממשיך בהפועל תל אביב ונועם אביבי בהפועל אילת, ומבחינת מאמנים שרון דרוקר חתם בהפועל חיפה ורמי אדר בהפועל גלבוע גליל, אז כמובן נאחל בהצלחה לכולם, ועוד נדון רבות בדברים האלה, וגם מן הסתם בקיץ של מכבי תל אביב והפועל ירושלים עוד ניגע בהזדמנות אחרות, בנוסף למה שדיברנו עליו עכשיו. וכעת באמת נגיע לפינת סיפור, ולעומר יש סיפור מיוחד הפעם, אז איזו הפתעה אתה מכין לנו?
כן, הסיפור קטן, אני לא זוכר בעצם איך נזכרתי בו, אני חושב שהיה הרבה דיבור על סדרות הטוב משלוש, כאלה שאומרים, ובצדק, שסדרות הטוב משלוש אלה לא בדיוק סדרות, יש בהם המון אלמנטים של משחק בודד, של מין פיינל פור כזה, אז שוב מחזיר אותנו לדיון העתיק יומין, שבין פיינל פור לסדרות, דיון שאני חושב שרוב האנשים שאוהבים את הכדורסל הישראלי, תומכים בסדרות, אבל חייבים להגיד שיש צדדים ממש יפים לפיינל פור, ואחד מהצדדים האלה זה אירוע פיינל פור, שני משחקים, חצאי הגמר של הכדורסל הישראלי, אחד אחרי השני, ערב הכדורסל הישראלי, אבל פר אקסלנס במיטבו. אז אני נזכרתי בערב הכדורסל הישראלי בשנת 2017, פיינל פור, מכבי חיפה נגד מכבי תל אביב, ופה ירושלים, אני מאוד ניסיתי להיזכר נגד מי הייתה בחצי הגמר אז, לא הצלחתי כל כך, אבל לא, זה לא חשוב, זה לא קריטי לסיפור שלנו, מה שנקרא, אז אני כמובן הלכתי לפיינל פור הזה, שוב, זה אירוע, מגיעים, יוצאים ממש בצהריים וחוזרים ממש בלילה, זה כיף מאוד האירועים, אירועי הפיינל פור האלה, עם כל הצדדים הפחות ספורטיביים שיש בהם, ואז אתה בא למשחק של הפועל ירושלים, אבל לפני זה יש עוד משחק, וצריך למצוא מה לעשות בזמן הזה. כלומר, לצפות בלי פוזיציה זה די קשה. אז המושב שלי היה בדיוק ליד האולטרס המאוד נחמד של אוהדי מכבי חיפה, אז החלטתי להצטרף אליהם, אז שבתי ליד בחור מאוד נחמד, שהתחיל להסביר לי וללמד אותי את השירים, נכנסתי לזה באיזשהו שלב, הוא מה שנקרא פשט את חולצתו והלביש אותה עליי, כך שנהייתי אוהד מכבי חיפה לכל דבר ועניין. מהצד הייתי, אפשר היה לחשוב שאני איש אולטרס לכל דבר, למדתי את כל השירים, ממש נכנסתי לזה, זה היה בהחלט מאוד כיף. וכשבסוף המשחק, שמכבי חיפה כמובן ניצחה ופגשה בסופו של דבר את הפועל ירושלים, בגמר שנגמר בצלחת שנייה בתולדות הפועל ירושלים, אבל בסוף המשחק הזה, שהלכתי פעם לגוש המעודד של הפועל ירושלים, כמו שאתם יודעים, אני מטייל בין גושים מעודדים, אז כשניגשתי לזה, קצת שכחתי מעניין החולצה, וכך אני ביער אדום לגמרי, עם חולצה של מכבי חיפה וצעיף של מכבי חיפה, עומד ושר שירי הפועל ירושלים. אז ספגתי איזה רבע שלם של מבטים לא מזוהים שלא הבנתי מה אני עושה לו בסדר, עד שלמישהו היה את האומץ המספיק כדי להעיר לי על נושא הלבוש, ומיד כמובן מה שנקרא תיקנתי בהתאם, אבל החולצה של מכבי חיפה עד היום נמצאת אצלי בארון.
זה באמת ענק, ויאללה, היה פרק באמת נהדר, גם שילוב של הגמר שהולך להיות לנו, והכישלונות של מכבי תל אביב בעיקר, וגם הפועל ירושלים יחד עם העתיד שלהן, וגם עכשיו עם פינת סיפור, אז בהחלט תוכלו להמשיך לעקוב אחרינו ואחרי הכתבה של עומר גם שתצא באתר ספורטס רבי, וכמובן שהפודקאסט ימשיך לצאת גם בשבועות הקרובים. אז תודה רבה לכל מי שהאזין, ונתראה בפעמים הבאות.